שלום, תודה שאתם איתנו, חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים ללמוד יחד איתכם מהרב לייטמן איך אפשר לבנות קשרים חדשים בינינו, קשרים איכותיים יותר, טובים יותר, שיביאו אותנו בסך הכל לחיים חדשים, חיים שבהם נקום בבוקר עם שמחת חיים, חיים שבהם נרגיש שאנחנו שמחים על זה שאנחנו חיים, לא שאנחנו מצטערים על זה, אלא שאנחנו לוקחים את החיים שלנו למקום הכי טוב, הכי מרגש, הכי, 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 הכי חזק וגבוה שיכול להיות. והמיקוד של השיחה שלנו היום היא איך לבנות את התא הבסיסי, הטבעי ביותר, שבתוכו אנחנו קיימים, מתוכו אנחנו יוצאים אל העולם הגדול ועושים את כל ההצלחות וההישגים האישיים שלנו בחיים, איך לבנות אותו טוב יותר, את התא המשפחתי. יש לנו היום בזה לצערנו המון המון קשיים, ואנחנו מבינים שמשהו אנחנו לא עושים נכון, אולי אנחנו לא אשמים בזה, אבל צריך ללמוד איך לבנות את המשפחה החדשה בעולם החדש, בעולם המקושר, עם המציאות של היום, ולא להתרפק אל העבר ולהיזכר בכל התמונות של סבא, סבתא, בכפר, בעיירה של פעם, כי הם כנראה כבר לא יחזרו. אז בואו תהיו איתנו, יהיה הרבה מה ללמוד, מה לקחת לחיים בצורה המעשית ביותר. ניצה, בואי תמקדי אותנו בבקשה.
אז בתוכנית הקודמת נתת תיאור שמאוד יכולנו להזדהות איתו, שבאמת המצב של המשפחה הולך ומדרדר, הולך ומתפרק, עד שאנחנו ממש מגיעים למצב שאנחנו מרגישים פרודות פרודות, כולנו מתפרקים, והתחושה היא באמת של איזושהי ירידה לאיזשהו תהום. ואנחנו רוצים לעצור בדיוק בנקודה הזאת, כי עדיין יש בנו כן את הצורך, וזה בעצם מה שהביא אותנו לאולפן, הצורך שלנו כן לעשות משהו אחר, להציל את המצב, לעשות את לבנות כן את המשפחה מהמקום שאנחנו נמצאים בו. ואולי כשלב ראשון, כמי שככה רואה את הגישה האינטגרלית ויכול לתת לנו אולי איזושהי תמונה שתיצור בנו איזשהו סוג של יכולת להבין אפילו איך נראה תמונה של משפחה שחיה על פי עקרונות של חינוך אינטגרלי.
קודם כל אנחנו צריכים להבין שהמגמה הזאת והכל מה שקורה לנו זה קורה לפי חוק ההתפתחות, שזה מושרש בטבע, ואנחנו רק צופים ונמצאים בזה בעצמנו, ואין לנו עד כה ולא היה לנו שום אפשרות לשלוט בזה, ולא שטעינו באיזושהי צורה או היינו יכולים לשנות במשהו, לא זה ולא זה. אלה הרצון האגואיסטי שלנו שמתפתח, הוא היה מכתיב לנו כל הצורות הללו, ובו אנחנו כל הזמן חיים, והאגו שלנו המתגבר. וכתוצאה מזה הגענו למה שהגענו, דיברנו על זה הרבה, וסך הכל אנחנו צריכים להבין שנמצאים אנחנו עכשיו בנקודת הכרת הרע של האגו שלנו, שאנחנו מתחילים לראות עד כמה שהסיבה לכל הפירוק של החברה האנושית הוא רק הרצון שלנו להתרחק מאחרים, לא להרגיש את עצמו מחויב, אני לאף אחד וכולם אפילו שלא שייכים לי, עזבו אותי וזהו, אין לי שום צורך בכם ואני לא רוצה שיהיה לכם צורך בי, ככה, אלה מתי שאני רוצה, שאני מתקשר לכולם, למי שהיה, אפילו קרובים, רחוקים, בכלל כל האנושות. אנחנו רואים דווקא יש מגמה לברוח מהעיר בחזרה ולאיזשהו אי בודד, ובכלל ככה לחופש לנסוע לאיזה מקום לשכוח על הכל וכל. הכרת הרע בתוך באגו שלנו שמוביל אותנו לכל הדברים האלו. למה רע? רע מפני שאנחנו מרגישים שבכל זאת יש בנו כאלו רצונות שאנחנו לא יכולים למלות אותם, אלא על ידי תיקונים ביחסים בינינו. גם במשפחה, גם בהורות, גם ביחס בין הקרובים, וגם בכלל ביחס בין בני אדם. שמין האנושי הוא בצורה כזאת מתחיל לאבד את הצורה שלו, וכאילו יכולים להיות כאן כמה דרכים. דרך אחת, שאנחנו הולכים ולא חשוב מה שאנחנו נעשה, כמו שעד כה, זה לא ישנה, אלא אנחנו ממשיכים. זה העולם, זה האדם, זה הטבע, ולאן שהטבע מוביל אותנו, כך אנחנו נלך, ברצון או ללא רצון. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר על, כאילו אנחנו נמצאים ברכבת, הרכבת הזאת נוסעת, ואנחנו יכולים בתוך רכבת לדבר מה שבא לנו, זה לא חשוב, זה לא ישנה שום דבר בדרכנו.
היא ממשיכה.
היא ממשיכה וממשיכה לאיזה מטרה שאנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה מה שקורה. או שאנחנו בכל שלב שאנחנו עוברים עם הרכבת, מתחילים לגלות שהחיים נעשים בלתי נסבלים. וכאן אנחנו צריכים להבין למה זה כך. זאת אומרת, אם אני מתרחק מאחרים, אם אני יכול לבנות לעצמי חיים יותר נוחים, אם אני ממש הולך אחרי האגו שלי וממש מפרגן לו, כן? מוכן למלות מה שהוא דורש ממני. אתה רוצה שאני ככה יעשה, אני אעשה, אתה רוצה שאני ככה יעשה, אני אעשה, ובכל זאת, אם אני הולך וממלא אותי בכל אותם התשוקות, רצונות, נטיות, אני יחד עם זה מרגיש את עצמי יותר ויותר ריק. זאת אומרת, אני פתאום מתחיל לגלות כמו שדיברנו, אמצע של שנות ה-20, והלאה את עצמי ביתר ויתר ריקנות. וריקנות הזאת היא לא שסתם ריקנות, אלא היא מביאה לי איסורים גדולים. צרות, איושים. אני לא מרגיש את עצמי שחי וקיים. אני יחד עם זה, אני כבר לא יכול לחזור אחורה. אבל כמה שאני מתקדם קדימה, אני מרגיש את עצמי יותר מבולבל, לא מסוגל לסדר לעצמי משהו שטוב לי, שנוח לי, אמנם שיש בי כביכול כל היכולות, הטכנולוגיות והאפשרויות. ובכל זאת אני מרגיש שהמגמה הזאת היא מגמה הרסנית. למה זה מוביל אותי? כאן אנחנו צריכים אולי קצת יותר לפתוח את העניינים, אבל זה מוביל אותי למצב שאני צריך לראות שחיים באמת אמיתיים, טובים, יפים, אני יכול לבנות לא על זה שאני מתרחק מכולם ומבודד את עצמי, אלא ההפך, אם אני מתחיל לבנות בי, יחס אחר לכולם. לחזור לאותה חמולה, לאותם החיים שאני מרגיש דווקא בהם, אין גבול. כל העולם שלי, כמו שהייתי פעם מרגיש בכפר שלי, בחברה כזאת, הקטנה אולי, אבל בשבילי זה היה כל העולם. הייתי מרגיש שאנחנו כולנו משפחה אחת גדולה. ואז אני מרגיש את עצמי הכי חופשי, לא כמו שאני עכשיו, שאני נמצא בתא בודד, וגם כן כאילו אני חופשי, אבל אני ריק. אני לא יכול למלות את עצמי בכלום. אמנם שיש לי כל האפשרויות. אז אני הייתי מלא, הייתי שלם, הייתי שמח, הייתי בטוח, אני הייתי כמו תינוק בידיים של כולם. כך הרגישו כל אחד ואחד באותו מצב. המצב הזה הוא מתחיל עכשיו דווקא עכשיו, אחרי כל ההתפתחות של אלפי שנים, המצב הזה הוא מתחיל להיות יותר ויותר להתעורר בי, וכי ויכול לדרוש את היישום. ואנחנו באים עכשיו למצב שאם אני באמת חוקר את העניין, אני מתחיל לראות שלא על ידי מין ולא על ידי סתם להיות במשפחה אני יכול למלות את זה, ולא עבודה ודאי וחברים והכל, אלא כאן צריכה להיות התקשרות חדשה ביני לבין בינה נגיד, כן? ובכלל ביני לבין כולם ובין הסביבה, שהתקשרות הזאת זה התקשרות רגשית פנימית, שאנחנו שייכים למנגנון אחד. שעד כמה שאנחנו נכנסנו כל אחד בתא שלו, אנחנו דווקא על ידי זה הרגשנו כמה שאנחנו צריכים את הקשר. זה נקרא הכרת הרע. שעד שאנחנו לא מסוגלים לבודד את עצמנו, נראה לנו שאנחנו נתבודד ויהיה טוב. כשאנחנו מגיעים לבידוד, אז אנחנו מרגישים שאני באמת יכול להיות חופשי, לא בזה שאני מבודד את עצמי, ולא שייך לאחרים ולא תלוי בהם, אלא שאני נמצא בקשר עם אחרים, ואני בכל זאת חופשי. צריכים להיות שתי תנאים האלה שמתקיימים בו בבת אחת.
מה זאת אומרת?
שהקשר שלנו הוא יהיה בצורה כזאת שלא מחייב אותי להיות ממש שייך וחייב לשני, אלה שאני אעשה את זה מטעם האהבה, מרצון, שאני ארצה את הקשר הזה, וכמה שעוד יותר עדוק, וכמה שיותר מחויב, גם ממני וגם מכולם, אבל שחיוב הזה הוא יהיה חיוב שמח, חיוב שבו אנחנו מגלים בתוך החיוב הזה איזה רווח גדול, נוסף, העליון. זה בעצם דרגה העליונה הבאה שאנושות אליה צריכה להגיע. שבעצם נפתח לי חלל להרגשת החיים, אחרי שאני בודד, ביתה שלי נמצא וכו', כן? נפתח לחלל להרגיש את החיים ברמה אחרת, יותר עליונה, יותר גלובלית, יותר בלתי גבולית. אני חשבתי שאני מגיע לבלתי גבולי בזה שאני מבודד את עצמי ולא שייך לאף אחד. וכאן זה ההפך. אני מגיע להבנה, להכרת הרע, כן? ולהבנה שחיים בלתי גבוליים זה דווקא על ידי זה שאתה קשור לכולם במערכת אחת, וכולם משלימים את כולם. אז לכל אחד יש את הכל. מפני שהוא נמצא בקשר הדוק הדדי עם כולם. וקשר הזה מביא לו שמחה, התפרצות יפה, פנימית, אהבה. היא פותחת לנו את הערוצים כאלו שאנחנו אז רק מסוגלים למלות את עצמנו. מתוך הגישה הזאת החדשה, אנחנו באים לצורך גם למין, שדיברנו על זה בתוכניות הקודמות, מתוך זה שאני רוצה להיות מקושר קודם כל נפשית, פנימית, עם אישה, אז אני מגיע אליה, זאת אומרת, צורך באהבה הפנימית, בהתקשרות הפנימית. אז המין הוא כנוסף, כי גם כן קושר בינינו. כן? כי הוא כאילו המשלים, הופך להיות כעטיפה ולא כסיבה. כי הסיבה אחר כך נעלמת ואז אין לי שום קשר איתה ואני מוכן להתפרט. לא, כאן אני קודם כל בקשרי האהבה הפנימית. ואז כל הדברים האלה הם באים כנוסף. זאת אומרת, גם המשפחה בא כנוסף, גם הילדים, גם כל ההתקשרות שלי עם הקרובים ויותר ויותר רחוקים, עד שכל העולם נעשה כמשפחה אחת. שאנחנו מגיעים למצב של אוכל מין משפחה, שאנחנו דיברנו על זה שזה דרגת החי, על ידי הקשר הפנימי, כמו סיבה, כמו טריגר, כמו הקרש קפיצה, מביא אותי לאוכל מין משפחה, לקיום ההכרחי כביכול, ברגמה החדשה. שזה כביטוי של אהבה, וללא אהבה לא צריך את כולם. זאת אומרת, הצורך בהתקשרות פנימית, שאהבה זה נקרא שאני הולך למלות חסרונות שלהם, והם ממלאים את החסרונות שלי. ואז אנחנו נמצאים באותו הקשר, כמו שרצינו להשיג אותו אחרי המסכים. שאני נמצא אחרי מסך עם מקלדת, עם מדפסת שמדפיסה לי כל האוכל, עם כל מה שאני צריך, כן? שמתוך זה אני מגיע למצב שהקשר יותר גבוה ונכון ובלא גבול. לא כמה קילובייטים בשנייה אתה קשור לאחרים. אין? אלה הקשר בלי גבול. ולא רק בלי גבול, שהקשר בעצמו נעלם כי אנחנו הופכים להיות גוף אחד. אז אין קשר בין זה לזה שיש אתה, אני ומשהו שמקשר בינינו. אלה אתה ואני הופכים להיות לאחד. אין? לזה אנחנו מגיעים.
אני רוצה, כן.
לזה אנחנו מגיעים, ואז יוצא שמתוך זה אנחנו מתחילים לבנות כל היחסים שלנו, גם לקרובים, רק גם למשפחה, גם לאישה, למין, להכל, וגם להטבע. אנחנו מגיעים אז לחיים החדשים, לכדור הארץ, ליקום, ולכל מה שמתגלה. זאת אומרת שהעיקר מה שקרה כאן, שאנחנו צורת ההתקשרות האגואיסטית בינינו.
מה זה בדיוק האגואיסטית?
הצרכנית, אישית. כן? שכל אחד בונה את עצמו על חשבון של השני. כמה אני מקבל מכולם. עכשיו בשבילי חשוב כמה אני נותן לכולם.
למה?
כי על ידי זה אני דווקא מרגיש שאני שייך לכולם.
ואז?
ואז אני מרגיש שמילוי של האחרים, וזה הופך להיות מילוי שלי. שכך מילאתי את עצמי, ניסיתי למלות את עצמי, וגם כן מילאתי את עצמי. על ידי כל מיני דברים, והייתי ביתה שלי, בודד, וכאילו היה לי הכל. אבל פתאום מתגלה לי חיסרון, שאני לא שייך לחיים. שאני מרגיש חוסר, רצון יותר גדול, בדרגה יותר עליונה, מה שעכשיו מתפתח. למה כל האנושות כבר מתחילה להרגיש אותו? לכן נמצאת בייאוש. לכן הולכת להתאבדות ולסמים. ודווקא באותם החברות המפותחות, שכאילו יכולות לתת לכל אחד יכולת להיות עצמאי ובודד ולא שייך לאחרים כמה שיותר. דווקא בחברות האלו אנחנו מתחילים לגלות יוש, גירושין, חוסר עונים, הכל ישנו ואין כלום. זה מתגלה החלל החדש. חיסרון החדש. שאתה לא יכול, אנחנו מנסים עכשיו למלות אותו על ידי התקשרויות הווירטואליות. אבל זה לא הולך. זה לא הולך. זה עדיין בינתיים הדבר החולף. ועוד מעט אנחנו נראה. אנשים יהיו סביעים, גם ממחשבים, גם מפלאפונים, גם מכל הצורות הקשר האלו. הם ירצו, הם יבינו שהתקשרות חייבת להיות פנימית, אבל בזה יש לנו חלל לא מסוגלים להיות קשורים. ואז החיים שלנו מתפוררים, אנחנו נמצאים בתאים הבודדים, אנחנו לא מסוגלים להתקשר, ואין לי שום תועלת מהחיים. שום תועלת. אני כאילו נמצא בארון קבורה, ביתה שלי, כבר עכשיו. שאין הבדל. כן? אני עובר ליד הבית כברות, אני רואה עכשיו בונים תאים כאלו. כן? אז תתאר לעצמך שאתה כבר נמצא ביתה הזה, עם מחשב שלך, עם הכל, ומתקשר לתאים האחרים, ששם נמצאים ככה המיתים, שבינתיים נמצאים בקשר. מה ההבדל? כן? אז מתגלה חלל חדש של ההתקשרות בקילובייטים אין מוגבלים בשנייה, לא בקווי תקשורת אלה בצורה שאני חייב להרגיש את כולם, כי אני מרגיש בזה חוסר, רגש ריקני החדש. זה מה שמתגלה. זה בנוסף לזה שאני רואה שאני לא יכול גם כן למלות את עצמי בכל מיני דברים אחרים, ב ב ב ב ב ב ב ב בכל האוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אני מגיע גם בזה לארץ. צורך להתקשרות האמיתית פנימית, והבנה שאם אני לא מקושר עם העולם, אני לא מרגיש את החיים שלי. על ידי ההתקשרות הזאת הווירטואלית, אנחנו לאט לאט מגיעים למצב שהעולם כולו נעשה שטח להרגשת החיים. היום, אם אתה לא שומע חדשות, אתה לא יודע אם אתה חי או לא. אם אתה לא, 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 לא מרגיש מה קורה, זה כאילו אתה לא מרגיש את החיים. זה רק התחלת החלל הזה החדש, שאם אתה לא מקושר לאחרים, אם אתה לא מרגיש מה שקורה בהם, אתה לא מרגיש את החיים. חיות לא יכולות, לא צריכות את זה. אדם כן, זה התחיל עוד מזמן. זה כבר אלפי שנים מתפתח. זה התרבות שאנחנו על ידי זה רוצים להעביר רגשות זה לזה, והכל מה שיש במין האנושי.
אפשר רגע להתעכב על הנקודה הזאת?
כן.
התחושה הזאת היא שאם אתה לא מקושר לאחרים, אתה לא מרגיש שאתה חי, אלא שאתה מרגיש שאתה חי בתוך קבר.
היא לאט לאט, היא עוד לא התגלה ממש. אבל אנחנו כן, במגמה
לא,
לזה.
לא, אבל הציור הוא די ברור, אפילו שהוא מוקצן, אבל הוא די ברור. הרגשות שיש בו הם מאוד מאוד ברורים, ואני יכול לומר שאני נגיד כבעל משפחה, אבא לארבעה ילדים, יש הרבה רגעים בקיום שלי, בתוך המשפחה, שאומנם זה יכול להיות אם אני נמצא בבית איתם או לא בבית, לא חשוב בדיוק איפה זה נמצא, אבל מבחינת התחושות שלי, אז התחושה שכאילו יש לי משפחה וכאילו יש לי משפחה וכאילו הכל בסדר, אבל פנימית רגשית אתה מרגיש את הבידוד הזה, שדווקא מול הבידוד הזה אני רוצה לשאול מה תחושת החיים שאתה מתאר שאני לא יודע לתת לה מילים, שאני מרגיש שהיא חסרה לי ואני אפילו לא יודע להגיד מה חסר לי, אבל זה נשמע לי שזה בכיוון של מה שאתה מתאר, לכן אני רוצה להתעכב על זה. יש לי ילדים ויש לי אישה והכל בסדר, והרבה רגעים בחיים אני מרגיש שההתקשרות הזאת היא כאילו היא הייתה, התחושה היא שהיא הייתה יכולה לספק לי איזה איכות חיים, רמת חיים, רמת התקשרות, הזנה של חיות, פי אין סוף ממה שעכשיו היא נותנת לי. אז מה, בגלל זה עצרתי על המשפט הזה שאמרת שאתה מרגיש שבהתקשרות הזאת, כמו שעכשיו אתה מקושר בנוסחה של מה אני מקבל מזה, אתה מרגיש שאומנם יש לך כאילו את הפינה שלך, אבל אין לך שם חיים. מה זאת אומרת שאין לי שם חיים? אתה מבין מה אני מתאר?
אתה לא יכול לספק מה שאתה מרגיש שחסר לך. זה לא חיים עם המשפחה, זה לא חיים עם אישה, זה לא חיים עם ההורים. אתה מרגיש את עצמו ריק, אתה הולך לעבוד, חוזר, בסדר, נו, אתה מסתובב ככה, מסתובב. כמו כולם. תועלת מזה אין, בינתיים האגו גודל, שואל אותך, מה, מה הטעם בחיים? אתה לא, לא מוצא טעם בחיים. לאט לאט אתה, כמה שאתה מפתח כל מיני נופש, חופש, ספורט, כל מיני דברים, מוזיקה, תיאטרון, בלגן, סרטים, טלוויזיות למיניהם, אתה תראה מה שאנחנו מפתחים. זה הכל כדי למלות את האדם באיזושהי הרגשה שהוא חי, לפי הצרכים, ואפילו למעלה מהצרכים, לפני הצרכים שמתגלים. כבר ישנם אנשים שדואגים במה אנחנו נמלא אותם. ואנחנו רואים שזה לא הולך. אנושות מדרדרת כי היא לא מסוגלת לספק ל... אנחנו סך הכל בני הרגשה. אנחנו רצון ליהנות, רצון לקבל. אני צריך לקבל מילוי, שהוא נקרא תענוג. ואנחנו לא מסוגלים לקבל תענוג. אתה בא אליי, אתה שואל, מה חסר לך בחיים? אתה עובד, אתה מרוויח, אתה נוסע לחופש, אתה הולך בסוף שבוע עם הילדים שלך לאיזה טיול, אתה יוצא למסעדה עם החברים שלך, עם הקרובים שלך, אתה בבית נמצא, יש לך הכל בבית, מה שיש לאדם המודרני, שתי מכוניות לך ולאישה, מה חסר? ואתה, אם אתה באמת עושה דין וחשבון נכון, אז אתה מרגיש שאתה שחסר. מה? אתה לא יכול להגיד.
נכון.
חסר לי הרגשת החיים, הרגשת המילוי, או במילים אחרות, תענוג חסר לי. תענוג זה איזושהי מילה שכאילו גנאי. תענוג, הוא רוצה תענוג. כן, אני רוצה ליהנות. אני רוצה בכל רגע, זה קשה לנו לתאר בכלל, אני רוצה להרגיש בכל רגע שאני נהנה, שאני שמח. כל הזמן, אני לא רגיל כבר לזה, אני לא יודע. אני כבר לא מבין גם כן איך אפשר כל הזמן ליהנות, זה כאילו מגיל. קצת אולי אני אצטרך להצטער על משהו כדי להרגיש ענה עוד יותר גדולה. כן? קצת רעף, אחר כך קצת תיאבון, כן? אולי ככה. אני עוד התחלתי ליהנות, ואני כבר חושב איך אני אצטער על משהו כדי ליהנות יותר. כאילו אתה מבין, אנחנו לא רגילים ליהנות. וכאן זה הבעיה. זה מה שמתעורר באדם, ולכן אומר, טוב לימותי מחיי, אתה רואה כמה אנשים גורמים מוות לעצמם. טוב לסמים, תביא לי משהו איזשהו, ואתה תראה שעוד מעט, כמו שאנחנו היום אוסרים סיגריות, לעשן זה לא טוב, אני אומר לך שזה הקדמה לזה שנפתח אישור לסמים.
אני רוצה רגע להגיד...
זה מגמה. בשביל מה לאדם את לעשן? שישן משהו, שינתק אותו קצת מהחיים, אין לו הרגשת ככה, הרגשת המילוי. וזה ככה יהיה.
אני רוצה קצת לשתף מה אני הרגשתי בכל התיאור הזה. בעצם הרגשתי שבאיזשהו מקום כאילו החלפת לי דיסק. למה? כי אני כל הזמן היה לי בראש, יש כזה ביטוי שנקרא חופשי ומאושר. חופשי ומאושר, רק מה? בתרגום הפנימי שלי חופשי, זה כמו בשיר, יש שיר כזה חופשי, זה לגמרי לבד. ועכשיו פתאום אמרת לי, חופשי, זה למעשה להיות מחובר ומקושר. זאת אומרת, איזשהו...
כמו אותו אדם החופשי שהיה מלפני אלפי שנים בחמולה.
בדיוק, כמו פעם.
כן.
אז קודם כל כבר החלפת לי פה בראש. עדיין אני בלב עוד לא מרגישה, אבל פה בראש פתאום החלפת לי דיסק ואמרת לי, חופשי, זה להיות מחובר ומקושר. ואז אורן שאל, רגע, אבל אני, ההרגשה הזאת, אני מרגיש שיש לי רקנות. אני כבר מתחיל להרגיש שהלבד הזה הוא לא כל כך נעים לי, אבל אני עוד לא יודע... איך אני נהנה בעצם מקשרים של משפחה? איך אני יכול ליהנות? לכאורה זה בדיוק הקשרים שמהם ברחתי. איך אני פתאום יכולה להתחיל ליהנות מהקשרים האלה? מה השתנה בי או ביחס שלי כלפי המשפחה? שפתאום ממצב שברחתי מהמשפחה, פתאום אני אתחיל ליהנות ממנה עוד פעם. איך זה יקרה?
אם האהבה היא תהיה קודמת להכל. פשוט מאוד.
מה פירוש?
כי קודם זה הייתה זה היה צורך אגואיסטי. עכשיו זה צריך להיות צורך אלטרואיסטי.
מה?
אנחנו התקשרנו למשפחה, על מין אנחנו דיברנו קודם.
כן.
ובמין אנחנו כבר ביררנו את זה. שאם מגיעים עם אהבה מקודם, אז הוא מתקיים ונותן תוספת יפה. אותו דבר כאן. אנחנו התקשרנו לקשרי משפחה, מתוך דחף טבעי, ומתוך דעת הסביבה. כן? כשדחף טבעי, או על ידי האגו, התמעט, ובהתאם לזה, התמעטה דעתה של הסביבה, לחץ מהסביבה על המשפחה, אז אני כבר, בכלל, עניין משפחה כאילו, המושג הזה הוא כאילו מתפורר, מתרחק, נעשה איזה אווירי כזה. כן ולא ואולי באיזושהי צורה כזאת וכזאת, אני יכול לחיות כאן ואישם וילדים עוד באיזה מקום והכל זה נקרא משפחה. כן? זאת אומרת, הדברים מאוד כבר רופפים ולא אותו מושג משפחה שזה בית ומשותף והכל זה קשור יחד. אני אומר כך, שאנחנו יכולים לחזור לעניין משפחה אם אנחנו נפתח קודם כל אהבה, אבל אהבה כמו שאנחנו דיברנו בענייני המין.
בוא נדבר על כל נושא, בגלל שכל נושא הוא יחידה נפרד, אז כל דבר אנחנו רוצים ללמוד אותו כעומד בפני עצמו. אז אנחנו יכולים לחזור לעניין משפחה, אם נדבר על אהבה...
שאנחנו מתחילים מאהבה, ואהבה שהיא בלתי תלויה בדבר. מה זה אצלנו? כי יש אהבה בלתי תלויה בדבר... מאוד מאוד גבוהה רוחנית. אנחנו מדברים על הגשמית. אהבה בלתי תלויה בדבר שאני קודם כל מתחיל להכיר את הבן אדם לפי יכולת שלנו למלות רצונות, חללים, זה בתוך זה. שאני על ידי התרגילים, ממש תרגילים, מתחיל לפתוח את עצמי ואותו, ומתחיל להרגיש עד כמה שאני נהנה בזה שאני ממלא אותו. ועד כמה שאני נהנה בזה שאני פותח את עצמי לזה שהוא ימלא אותי, יענה אותי. זה בעצם חייב להיות קודם לכל התקשרות אחרת. ושוב, בכל זאת דיברנו כך קודם. אם אני מגיע לאותו קשר עם מישהי, אז ואנחנו כך מתקשרים, וזה ודאי על ידי סדנאות והחינוך החדש, הכל צריך להיות כאן, ממש עובד בצורה כזאת, זה לא שאדם מסוגל את זה לעשות לבד, ברור, כן? אבל אנחנו כבר יכולים במקצת לקצר את הדברים, או שוב להיכנס למה זה סדנה ומה זה התקשרות, ברור לנו שאנחנו מדברים על איזה קשר, איך לפתוח את השני, איך אני פותח את עצמי, על ידי מה אנחנו יכולים להתקשר, איך אני מתרחק או איך להגיד, מתפטר מצורה החיצונית של האדם ומתחיל להרגיש את הפנימיות שלו שאני דווקא רוצה לדעת את האופי שלו, את הנטיות, את התשוקות, את כל הדברים הפנימיים שלו שהוא בעצמו אפילו לא יודע, אלא אנחנו יחד בודקים אותו ויחד בודקים אותי ויחד לומדים איך אנחנו ממלאים זה את זה. וכשאנחנו רואים שבצורה כזאת אנחנו יכולים להתקשר ולהתפתח ומתחילים להרגיש בזה איזה מילואים חדשים על תענוג שדיברנו קודם, אני מתחיל להרגיש כאן תענוג חדש, מילוי חדש, שהוא הרבה יותר גבוה מכל מה שהיה באוכל, מין משפחה וכו'. מקודם. כי כאן אני פותח חלל חדש, רצון חדש, שאני יכול למלות אותו וליהנות. וליהנות מזה שאני ממלא. האהבה היא מתחילה כאן לעבוד בפועל. כמו עם הילדים נגיד אצלנו במצבנו בעולם הזה בינתיים, שאנחנו מרגישים. ואז, אם אנחנו יכולים להתקדם בצורה הדדית, זה כבר נקרא יסוד למשפחה. זה נקרא ברית, חופה, חוזה, כתובה. מה זה כתובה? זאת אומרת, שאנחנו רוצים לקדש את הקשר בינינו, מה זה לקדש? להביא אותו להשפעה הדדית. זה נקרא קודש, השפעה הדדית. ואז בקשר בינינו, אנחנו פתאום מגלים רצונות הדדיים ומילואים הדדיים חדשים, שהם, נו, ככה, בין המילים, הם נקראים שכינה. איש ואישה שכינה ביניהם, מה שנקרא. זה ככה, זה איזה מין כינוי.
שאלה רגע טכנית. כן. את ההתקשרות הזאת, ההחלטה להתקשרות מאיכות חדשה, שכמו שאמרת, אהבה קודם כל, אני יכול, זאת אומרת, אני לא יכול לחזור אחורה בזמן. זאת אומרת, אני מניע שאני יכול ללכת לכיוון חדש של התקשרות, של גישה חדשה לקשר בינינו, גם אם אני כבר נשוי איתה הרבה שנים ויש לנו ילדים. זאת אומרת, אני לא צריך לחזור לברית וכתובה, אמרת כתובה, כאילו את זה כבר עשיתי פעם.
זה עשית, סתם חתמת.
אוקיי, אז אפשר לעשות את זה עכשיו.
זה כן, זה בדיוק.
וזה יהיה היסוד למשפ... זה יהיה, אז זאת אומרת, אתה מתחיל דווקא מהיחס בינינו כיסוד של בניית המשפחה שלנו מחדש?
נכון.
אוקיי, אוקיי.
זאת אומרת, הבסיס של קשרי משפחה טובים, הם קודם כל בקשר בין ההורים? קודם כל. בין ההורים הכוונה.
בין הזוג.
בני הזוג, כן. כי נניח שאנחנו כבר נניח יצרנו משפחה.
כן,
אנחנו כבר מגיעים כהורים.
ודאי.
זאת אומרת, קודם כל...
הילדים לומדים מהדוגמה.
זאת אומרת שקודם כל בתהליך כזה של הורות, שבשביל שאני יהיה הורה יותר טוב, קודם כל אני צריכה לעבוד על ה... על הקשר הזוגי, ורק ממנו להתחיל לפתח כלפי הילדים?
את לא תדעי מאיפה ללמוד את זה. כלפי ילדים יש לך קשר טבעי.
כן.
אבל לבנות איתם הדדיות, שהם יהיו קשורות נכון, קשורים נגיד, נכון אלייך.
כן.
ואת אליהם את צריכה להעביר את הקשר הזה מדרגת חי.
מה זאת אומרת מדרגת חי?
טימי,
מהדרגה הטבעית, כן? שעשיתי את זה בלי לחשוב.
לדרגה הזאת שאת בונה אותה בעצמה.
זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה נגיד דרגת חי זה בלי מודעות, ונגיד בדרגה יותר גבוה זה עם מודעות. אז נגיד בצורה מודעת אני מתחילה לבנות איזשהו תהליך שאני מתחילה להסתכל על הקשרים המשפחתיים, כבר באיזושהי צורה אחרת, יותר מודעת כלפי עכשיו. כשאני מסתכלת על המערכת הזאת, כי משפחה זה כבר סוג של מערכת, כי בהתחלה יש קשר אחד, ופתאום נולדים, מקשר אחד נולדים עוד קשרים. עכשיו, גם כל קשר, אני שמה לב שיש לו אופי אחר.
דיברתי
יש לו תכונות אחרות.
דיברנו על זה, שלמה משפחה, למה זוג,
כן.
כי זוג זה תא, שהם הופכים להיות אחד,
כן.
על ידי התקשרות כזאת הדדית, ואז הם גורמים בזה, שחיבור של כולם, של כל האנושות. מתחילים מזוג, ואז יש להם דוגמה איך להתקשר לכולם, לכולם, לכולם באותו העניין. כי זה לא שייך לזוג. זה לא הקשר אינטימי שלנו. אנחנו מקשר שלנו, האינטימי, רואים איך אנחנו יכולים להיות מקושרים עם כולם באותה צורה. כי זה לא מחייב משפחה, זה לא מחייב ילדים, זה לא מחייב מין, זה לא מחייב... זה התקשרות בלב אחד.
זהו, אבל עכשיו פה למשל, עכשיו תיארת באמת מצב, שאם אני יודעת להתקשר נגיד עם בן זוג, אז לכאורה אני יכולה להתקשר עם כולם, אבל...
במעגלים, ילדים,
כן.
הורים, קרובים, ועוד ועוד ועוד.
בתוך משפחה יש איזשהו תפקיד מסוים לכל אחד, שזה מקבל כאילו אופי קצת אחר, זאת אומרת, בכל משפחה, נניח העיקרון הזה של שוויון, איך הוא בא לידי ביטוי בתוך משפחה? הרי יש איזשהו סוג של היררכיה, שאומנם קצת, לא קצת, נשברה אפילו הרבה, מאותה היררכיה שתיארנו קודם, שהיה קודם כל אבא למעלה, ואחר כך אימא, ואחר כך ילדים, היה שם, התפקידים שם היו מאוד מאוד ברורים. כן. כחלק מתהליך ההתפוררות שלנו, גם איבדנו את התפקידים של נכון. כל אחד בתוך המשפחה. כן. אז כתוצאה מתפקידים שונים, אז גם יש לנו סוג של התקשרות בעלת אופי אחר. נו. איך בכל זאת אנחנו לומדים את צורות ההתקשרות השונות בהתאם לתפקידים השונים של הפרטים בתוך המערכת הזאת של המשפחה? נניח, אני אפילו יכולה להגיד שאני מרגישה כלפי נגיד ילד אחד משהו אחד, כלפי ילד שני אני יכולה להרגיש משהו קצת אחר.
נו, אז מה?
איך אני בונה, איך אני מתחילה לבנות את הקשרים האלה בתוך המשפחה? איך אני בונה אותם? אני הרי מסתכלת ואני רואה שיש אופי
את
שונה.
את לא מסתכלת, את עושה סדנאות.
איזה, אוקיי, מה הדבר הראשון, מה הבסיס הראשון שאני כהורה לומדים, צריך לעבור?
לומדים, לא, אין כאן הורה. בסדנאות אין הורים ואין ילדים ואין כלום, כולם שווים.
כולם רגע, מי משתתף בסדנה? לא הבנתי.
משפחה?
כל המשפחה?
כל הגילאים.
כל המשפחה, כל הגילאים.
אוקיי, כל בני המשפחה.
כל המשפחה, לנשמה אין גיל.
למה אמרת את זה דרך אגב?
כי החלק הפנימי שלנו הזה, שנולד בהתקשרות ההדדית בינינו, הרצון המשותף שאנחנו ביחד ממלאים, אני בא והיא בי, ואנחנו בעצם מתקשרים בזה כאחד, הוא נקרא נשמה.
זאת אומרת שהסדנה שלנו היא סדנת משפחה ולא סדנה להורים רק?
לא, בהתחלה זה בין ההורים, כן. שהם יבינו את הטכניקה כל... הזאת, כן. וגם כן הם הולכים לאיזה סדנאות חיצוניות, שמלמדים אותם שם, הרי הם לא יודעים. אחרי שהם לומדים שם, ומצאו קשר ביניהם, הפנימי, והקשר הזה עובד פחות או יותר בכל המאורעות מה שהם עוברים בחיים, גם כן באותה הסדנה החיצונית, מלמדים אותם איך להיות עם הילדים. אבל בכל זאת, אפילו שזה ילדים, חייבים להיות איתם בקומה שווה.
הייתי רוצה רגע טיפה שנתעכב על זה, אמנם שזה כאילו לא לפי הסדר, אבל לא נורא. הבנתי ככה, יש עיקרון שהוא כמו עיקרון על לבניית משפחה חדשה, שקראת לו בארבע מילים או שלוש מילים, קודם כל אהבה. אם קודם כל אהבה, העיקרון הזה...
מה היה הסיבה להתקשרות? קודם כל הסיבה הייתה אגו, לנצל את כולם לטובת עצמי. הגענו בזה להכרת הרע, שאני יושב בתא בודד, ואין לי כלום בעצם.
ריק.
כן, זה כמו בארון קבורה.
אוקיי.
צריכים לבוא לקשר אחר, לא בצורה אגואיסטית, אלה בנתינה, אין, חוץ משתי כוחות האלה, אין יותר בטבע. פלוס מינוס. זהו, אין יותר. איך אנחנו מגיעים לקשר, באמת קשר, על ידי הנתינה, אז על זה התחלנו לדבר.
אוקיי, ואז אמרת...
ובונים עכשיו על הנתינה, שאני יוצא כלפי, נגיד כלפיה, כן? בקשר, בקשר שאני רוצה למלות אותה, מה היא צריכה? מה יכול להיות לה נעים? לאהוב זה נקרא לעשות נעים לשני, טוב לשני. והיא מרגישה שאני כל הזמן רוצה לעשות לה טוב. זה נקרא אצלה שאני אוהב אותה. אבל היא גם כן צריכה קצת להתעורר מהאגו שלה, וצריכה גם כן באותו דבר הדדי להתייחס נגיד אליי. אין? להבין מה אני רוצה, וגם כן להזדרז, למלות לי אותם החללים, אותם הרצונות. זה שאחד ממלא הרצונות של הזולת, ללא שום דרישה בחזרה, נקרא שהוא אוהב אותו. ובנטייה הזאת ההדדית, אנחנו כל כך מתקרבים זה לזה, אני כאילו נכנס בה, והיא כאילו נכנסת בי, ואז אנחנו הופכים להיות גוף אחד.
ואיך הילדים מצטרפים לזה?
איש ואישה,
ואיך הילדים מצטרפים? כי אנחנו פה כבר בקשר של משפחה. איך הילד...
רגע.
כן.
אחרי זה שאנחנו כבר מבינים נפשית, פנימית, זה את זה, אנחנו עושים סדנה עם הילדים. אנחנו לאט לאט, מה שאנחנו עברנו בעצמנו, מתחילים לעשות איתם.
מה לעשות?
פשוט מאוד. קודם כל, אפשר שלילדים יהיו סדנאות חיצוניות לחוט, שיפתחו אתכם, אותם קצת. אבל אנחנו מלמדים אותם איך להתקשר נכון זה לזה. כולנו חברים.
יושבים כולם יחד.
יושבים כולם יחד.
אבא, עם הילדים.
מי שהקטן הוא כאילו הגדול ביותר. מי שהגדול הוא הקטן ביותר. מי שאבא משרת לכולם. מי שאימא דווקא דואגת לכולם, אמנם שהיא השולטת גם כן.
רגע, שנייה, איבדתי אותך, איבדתי אותך, מרוב התרגשות איבדתי אותך. יושבים כולם ביחד, אחרי שאבא ואמא התהילו לאהוב.
חוקי הסדנה.
חוקי הסדנה, אוקיי.
חוקי הסדנה שאין בסדנה, גדול או קטן. כולם שווים. כולם שווים, אנחנו יכולים להרגיש את עצמנו יותר גדולים, ופעם אחת פחות מכולם. ככה, פעם אחת אני אומר מה שאני חושב, ופעם שנייה אני מקבל מה שהשני אומר, מקבל. אז אני פחות ממנו. וכך אנחנו מגיעים לעמק השווה. כל אחד ואחד מתחיל לפתח רגש לאחרים, כמו שבסדנה, שאנחנו מדברים על זה. לא סותרים זה את זה, לא מתווכחים ודאי, ולא דיונים, אלו שככה... אלה מסכימים, מסכימים, משלימים, משלימים, עד שמתחילים למצוא בזה איזושהי זרימה פנימית, שבאמת יכולים להיות בהסכמה. מתוך העבודה בהסכמה, מאמץ בהסכמה, אנחנו מגיעים להתקשרות. יותר ויותר פנימית. מתוך ההתקשרות אנחנו מגיעים לזה שכל אחד... מתחיל יותר ויותר פנימית להרגיש את השני. משתדלים למלות את הזולת, זולת זה לא כל כך זולת, ילדים ואישה נגיד, כן? שאתה ממלא אותם, משתדל למלות אותם, מראה להם שאתה ממלא אותם, שאתה משתדל, והם עושים לך את זה בחזרה. תרגילים האלה מגיעים למצב שנקרא אהבה בין בני משפחה. לא בין גבר ובעל ואישה, אלא בין כולם. ואז הקשר הזה הדדי שנולד, הוא נקרא המשפחה. אם אין, אין משפחה.
זאת אומרת, זה מאוד יפה מה שאמרת, הקשר נולד זה המשפחה.
כן.
זאת אומרת, זה שיש לי משפחה פיזית, זה עוד לא הופך אותי למשפחה. לא.
כן. זה בדרגת חי.
כן, הקשר שנוצר. עכשיו, פה יש, אני רוצה לברר נקודה שככה הייתה נראית לי, לא הבנתי עד הסוף. אמרת, פעם אחת, כולן שווים, זה הבנתי. פעם אני גדולה, פעם אני קטנה. אני תרגמתי לעצמי ככה, אבל תדייק אותי אם זה ככה. הרגשתי שכשאני גדולה, זה אומר שאני עכשיו מדברת, וכולם מקשיבים לי בתוך הקבוצה. ושאני קטנה, זה שבעצם נגיד, אפילו הבן שלי מדבר, ובזה שהוא מדבר, הוא כרגע גדול, ואני בהקשבה, זה אומר שאני קטנה כלפיו.
כן.
זה נכון התרגום הזה? אני תרגמתי את זה להקשבה.
גם כך, את ביחסים איתו כך.
זאת אומרת, הוא גדול בזה שעכשיו...
שהוא דורש משהו, אז הוא יותר גדול. שאת משרתת אותו כאימא, אז את יותר קטנה.
אוקיי,
אז... גם ככה זה קורה, ופעם אחרת, את אומרת לו מה לעשות, ואיך ומה ומו. תמיד אנחנו ביחסים נמצאים בשני הכיוונים.
כן, לא, אבל זה ככה, זה סידר לי את הראש, כי כשאני מדברת אני גדולה, כשאני מקשיבה אני קטנה. זה בעצם, ולכן זה נקרא שוויון.
כן.
כי בעצם כל אחד יש לו, זאת אומרת, הוא בעל ערך, וברגע שהוא הדובר, אז התפקיד של שאר חברי המשפחה זה להיות קשוב למה אני מקשיבה.
להיות קטנים לעומתו.
זה הפעולה שאני צריכה לעשות כדי להקשיב לו בכלל, אחרת אני בכלל לא מקשיבה. כי אני חושבת שאני יותר חכמה, אני יודעת יותר, יש לי ניסיון חיים יותר, כנגיד, כבוגר. זאת אומרת, אני נותנת לו להתבטא, ואני שמה את עצמי, נגיד, בצד ומנסה, למה אני מקשיבה עכשיו?
את רוצה לקנות חסרונות שלו, רצונות שלו.
מה פירוש?
להבין את הצרכים.
שאחר כך תסתרכי למלות.
זאת אומרת, להבין צורך שלו. מה בדיוק הוא רוצה, מה הוא צריך, למה הוא זקוק.
כשאני עושה את עצמי קטן,
כן?
אני בזה יכול להיכנס בו, כי אני מתבטל כלפיו. אני נכנס בו, אני נכנס כאילו לתוך החיסרון שלו, הרצון שלו. ואז אני רואה ומרגיש מה הוא רוצה, מה הוא דורש, ממה הוא סובל, או מה קורה בו. זה מצד שאני קטן, אני יכול להיכנס בו ולרחוש את החיסרון. גם כן כשאני עושה את עצמי קטן, הוא מדבר עליי, הוא מגלה גם כן אותו חיסרון.
הוא נפתח יותר.
כן. ואחר כך אני הופך את עצמי להיות גדול כלפי אותו חיסרון שלו, והולך וממלא אותו. אז פעם אנחנו קטנים כלפי האחרים, פעם אנחנו גדולים כלפי האחרים. ומזה נוצר קשר הדדי בקומה שווה. שאנחנו כולם שווים.
במה שווים?
בזה שכל אחד רוצה לגלות חיסרון של כולם, ולמלות את החיסרונות האלו. אז כולנו שווים. פעם קטנים מכולם, פעם גדולים מכולם.
כשאתה תיארת את זה, אני אגיד לך מה הייתה הרגשה. נגיד שאני עושה השוואה בכוונה, ששני בני זוג נגיד, או מבוגרים,
כן.
עושים את התהליך הזה, נגיד אני יכולה להיות בהקשבה לאורן, ואורן נניח יכול להיות בהקשבה אליי, אבל אנחנו באים מאיזשהו מקום שאני יכולה להגיד שאנחנו נגיד שווים. כי שנינו אנשים בוגרים, יש לנו ניסיון חיים. כשאני מסתכלת על ילד, נגיד בן 4 או 5,
כן.
באופן טבעי, אני יותר בעלת ניסיון, אני כאילו מבינה יותר ממנו, הוא עוד קטן, אז יותר כאילו קשה לי להיות קטנה, ולהיות
לא,
באמת באמת קשובה.
לא, את קטנה לעומתו.
אז זהו, פה תחדד פה.
כי יש
לך
גם כן אהבה טבעית עליו. את מקשיבה לו מאוד. את מקשיבה מאוד לכמה שיותר קטן, אז כל הזמן, מה הוא רוצה? תינוק ביד, כן? מה אמא כל הזמן מסתכלת עליו? מה הוא רוצה? מה אני יכולה עוד לעשות לו? הוא ככה. כן? מה אני יכולה לעשות לו? אולי עוד משהו, אולי עוד משהו. כל הזמן מסתכלת עליו.
נכון.
אז היא קטנה או גדולה?
היא קטנה.
קטנה.
אבל אני אגיד לך איפה הבעיה תמיד.
כי רצונות שלו, שלו, של הגוף בשר הזה.
כן.
שולטים עליו,
נכון.
עליה.
אני אגיד לך, אבל איפה הבעיה, נגיד, מהניסיון שלי, אתה אומר, רגע, הוא קטן, מה הוא יודע מה הוא רוצה? אני יודעת מה טוב בשבילו.
אז תמלי.
אבל אז אני רואה שהרבה פעמים זה טעות, כי אני כאילו חושבת שאני יודעת מה טוב בשבילו.
לא, אז כאן אנחנו מדברים על הבירורים, טובים, נכונים.
אז את זה אנחנו נצטרך.
אם את נכנסת בצורה כזאת שאת מתבטלת כלפי הרצונות שלו, שאת לא רוצה להרגיש את עצמך ואת הביקורת שלך ואת כלום, כמו שאת עכשיו אומרת, אלה רק רצונות שלו בלבד. אחרת זה לא נקרא אהבה. אהבה נקרא שאני ממלא מה שהוא רוצה, ולא מה שנדמה לי שהוא צריך. אל תהיי לי אמא, ככה, דיקטטור ולא אמא.
יש לי שאלה.
כן.
הסברת פה את האופן שבו הם ניגשים לסדנה המשפחתית.
כן.
רק לא הבנתי, אני רוצה לממש את זה, אבל על מה מדברים? לא אמרת מה הנושא, על מה מדברים? הסברת את הטכנולוגיה ואת החוקים ואת היחסים ביניהם תוך כדי הדיבור, אבל הם מתיישבים, על מה הם מדברים? על מה מדברים?
כל דבר שאתה רוצה.
תן לי איזושהי דוגמה.
מה שמעניין אותם.
אוחז בזה.
חברים, יחסים בין החברים, שם תוכניות הטלוויזיה, כדורגל לא חשוב. אלה, אנחנו מדברים על היחס שלנו לתופעות האלה. אני מבין שעם ילדים זה קצת קשה. אין להם עולם גדול, רחב, עם רגשות כאלה. על יחס שלהם, הם גם כן לא יכולים לפתוח את עצמם, הם לא פסיכולוגים, הם לא...
קשה להם לבטא לפעמים
כן,
מה שהם
כן.
רוצים.
אלה, אנחנו מדברים אז על המשחקים, מה שמעסיק אותם.
משהו מהחיים שלהם.
כן, מהחיים שלהם. זה... אבל אנחנו רוצים להיכנס לחיים שלהם בצורה ממש שווה.
מה זה שווה?
כמוהם.
מה פירוש?
אני מקבל ברצינות מה שהוא מספר לי. ואנחנו, כי אנחנו עובדים עם הרצונות שלהם. רצונות עדיין קטנים, לא בשלים, נכון, אבל בכל זאת, אני רוצה, אם אני רוצה להיות בקשר עםו, אני צריך להיות בדרגה שלו.
מה נגיד, אני אומר בואו נתיישב ונספר חוויות מה עבר עלינו היום, נגיד כל אחד.
מה שהוא רוצה, ממה שהוא חי, אתה פחות או יותר יודע שם איזשהו בעיות, איזשהו פרטים, איזה משחקים, איזה יחס בכיתה, יחס בחצר, לא חשוב איפה
כן.
ומה.
אז על זה אני אומר בואו נשב.
אבא ואמא חייבים לרדת לדרגת זון כדי לטפל בהם. נקודה.
לא הבנתי את הנקודה. אני אוסף את בני המשפחה, ובערוץ ההורים לא בטוח שכולם יבינו. אני אספתי את כל בני המשפחה, מכוונן את עצמי עכשיו לעשות את ההתקשרות הזאת שאני קטן, אקשיב לכולם, ואז אני אבא, אני אולי אוביל את הדיון, בגלל זה אני שואל, אני צריך לדעת מה לעשות פשוט. אני בא, אספתי את כולם, אבא, אמא והילדים, ואני אומר, חבר'ה, אנחנו רוצים עכשיו, מה אני אומר דרך אגב, מה אנחנו רוצים?
למה? לשוחח.
לא, אבל אנחנו הרבה פעמים בהם, פה יש משהו מיוחד נראה לי.
שיש סיבה. הסיבה שאם אתה עושה איזו הוגה יפה, אבא יקנה גלידה, איזה בקבוק שתייה, שם קולה, משהו.
אוקיי, נזמין פיצה וקולה, יאללה.
כן, אנחנו יושבים כולם יחד.
מה, הלאה?
זהו.
לא, עכשיו אני מניע דיון, לא?
כן, ולא, כן.
עכשיו, איך אני מתחיל? מה אני אומר? אנחנו, מה?
מה קורה לך שם עם החבר או מה? או אנחנו מתחילים בינינו לדבר. בצורה כזאת שהם מקשיבים ונכנסים יחד לזה. איזשהו משהו כזה ששייך למשפחה, שייך בכולם, שגם כן מעניין אותם במשהו.
אוקיי, עכשיו אמרת לי לפני שהתחלת לתאר איך בדיוק מתיישבים ומה עושים, אמרת לי, תשמע, לנשמה אין גיל, כי לרצון הפנימי הזה שיש בכל אחד שהוא יכול להתמלות רק בקשר של אהבה, הוא נמצא בכל אחד, הוא נמצא בילד.
זה יכול להיות גדול בהתפתחות כמו ילד. ותאמין לי, יש כל העולם הוא ככה. מה אז מה?
איך אנחנו מצליחים בהתיישבות הזאת,
כן.
בדיבור הזה, בסדנה הביתית
המשפחתי? לסגור פערים?
לא, לא לסגור פערים. איך אנחנו מצליחים לעורר את הנקודה הזאת הפנימית שצמאה לקשר בתוך כל אדם, כמו שאתה אומר, לא משנה בין כמה, או איך אנחנו מצליחים לעשות את הפעולה המשפטית הזאת מהמקום הזה. איך אני מחלצים לו?
זה מגיע לאט לאט, מתוך הדיבור, מתוך ההקשבה. מתוך זה שאתה מכניס כאן איזו אווירה של חום, של דאגה, הדדיות, סבלנות, התחשבות. אתה נותן בזה דוגמה, אתם שניהם נותנים דוגמה. וילדים הם מאוד רגישים לזה. הם פתאום מתחילים להיפתח, להתקשר.
למעשה אפשר לומר שהמטרה של הדיון, או כל דיון שיהיה, יש בו תמיד איזשהו רצון או מטרה פנימית שנקראת הקשבה לצורך.
כן.
זה בעצם הרעיון.
כי כל המטרה היא, כל המטרה
היא
לגלות את הרצון של הזולת. הקשבה לצורך.
הקשבה לצורך, זה בעצם.
חוץ מזה, טיפ פשוט. ברגע שאתם כזוג לא יודעים איך להתחיל, על מה לדבר, תעשו סדנה בקבוצה שלכם. אתם תראו כמה שאתם פתאום מגלים בדיון ביניכם, כאלו הברקות, התחלות, כי זה נעשה כאן חוכמת ההמונים.
בסדנת ההורים.
כן. ולא יהיה בעיה.
יש לי עוד שאלה. הזמן שלנו כן. נגמר. טוב, בגלל שהזמן נגמר, נשאיר את השאלה לזה. בוא, בכל זאת הייתי רוצה שתסכם לי.
תרשום אותה לפחות.
לא, אני ארשום אותה, יש לי עוד הרבה שאלות. הייתי רוצה לשאול ככה. מהו העיקרון העל שהוא כמו המצפן שלנו בכיוון החדש לבנות את המשפחה שלנו מהדש? תן לי אחד.
לאתר משפחות ובודדים שרוצים בעצם להרגיש תא משפחתי החם ולא יודעים איך לעשות זאת. זה חד הורים, זה רווקים רווקות.
זה אנחנו. כן, אני שאלה, כן. אנחנו כבר איתרנו נאמר.
No.
אם אנחנו זוג שיש לנו משפחה ואנחנו רוצים לבנות אותה מחדש בכל התהליך כן. שהתחלנו ללמוד היום,
כן.
תן לנו משפט אחד שהוא יהיה כמו אור לדרכנו, שאנחנו יודעים שהוא מצפן נכון בבניית המשפחה שלנו
קודם
מחדש.
קודם כל בונים קשר נכון בין אבא ואמא. זה ברור. בסדנאות, בחינוך שלנו, חוץ ממשפחה, ואחר כך מלמדים אותם איך לעשות את אותם התרגילים בתוך המשפחה. זה ברור.
אוקיי.
או אפילו לילדים עושים עוד קורס נוסף, גם כן בין הילדים בכאלה הסדנאות שלנו.
הזמן שלנו נגמר. תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה.
תודה רבה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים חדשים.